עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן ב-103, כמדי יום ראשון ב-9 בערב, תחשבו טוב. הפעם, השבוע הזה, זה ממש התוכנית שלפני פסח, לפני שאנחנו מסיבים לשולחן לליל הסדר, ונדמה שהפסח הזה הוא מקבל משמעות כפולה ומכופלת, והרבה מאוד מהדברים שרק יתרו את האגדה, ואמרנו אותם כאיזה טקסט היסטורי, נדמה שאנחנו ממש חשים גם חידודים וגם לעומק את המשמעות ואת המהות של הרבה ממה שנאמר. ואנחנו השנה הזו, התוכנית הזו, השעה הזו, אנחנו נדבר לא מעט על הפסח, גם עם דוקטור רות קלדרון, גם עם הרב איתמר חייקין. אנחנו נדבר עם מוקי צור, מזכ"ל התנועה הקיבוצית המאוחדת לשעבר, על הסדר בקיבוץ, על אגדת הסדר הקיבוצית. ואנחנו נדבר גם עם ג'ון פולין ועם רן קוניק. ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה, עורך אותנו ומפיק אותנו אסף נבו, אריק בן דוד שיושב כאן לצידי, ובני שאולסקי אחראים לשידור, ואסף חרמוני עורך הדיגיטל שלנו, ואנחנו מתחילים. ועכשיו אנחנו גם שמחים וגם מתרגשים לחדש ימים כקדם, ומדי חג לדבר עם האחת, דוקטור רות קלדרון, מייסדת בית המדרש של לול ואלמה, בית לתרבות עברית. ערב טוב לך.
ערב טוב, יהודית.
ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה שהזמנת אותי.
ואנחנו משתדלים בחגים לקבל ממך תורה על ערכי החג, ונדמה שהפסח הזה מה נשתנה בעידן הנוכחי, שהוא לקוח מיקום מקביל, מחדד את ערכי החג עד כדי חידודים בגוף. אז מה את אומרת?
אני אומרת שבאמת הכל השתנה, זה חג לא שמח וקשה מאוד. אנחנו שומעים גם בשורות מפחידות ועצובות על החטופים שלנו בעזה, וגם המצב שלנו כעם ביחד הוא מצב משברי מאוד מבחינה של שותפות דרך והרגשת יחד. אנחנו באמת במשבר, ובתוך הזמן הזה במידה מסוימת בשבילי בכל אופן יש איזושהי נחמה לחזור לטקס ידוע ולמילים מוכרות, ובאמת אנחנו קוראים אותן בצורה אחרת לגמרי השנה. כל הרעיון הזה שאנחנו מספרים לילדים שלנו שהזהות הלאומית שלנו, הלאומית תרבותית שלנו, היא כזאת של עבדים שיצאו מעבדות לחירות. ושהחירות של האדם היא הדבר החשוב ביותר. שקודם כל אדם צריך להיות חופשי. ושהיהדות שוב ושוב בשנים שונות, בתקופות שונות, מתנגדת קודם כל לעבדות. אז היציאה ממצרים השנה היא באמת כואבת ורלוונטית, ואני חושבת שזה יהיה במרכז התודעה של כולנו.
זה גם יציאה ממצרים וזה גם יציאה מהמיצרים, ותוך כדי שאת מדברת ואני גומעת כל מילה, אני שואלת את עצמי, אם לא הייתה דרך אחרת להנגיש באופן כל כך מוחשי את הרעיון אלא דרך טראומה כזו?
תראי, הסדר שלנו, הגדה של פסח, בנויה סביב טקסט שהיה אומר יהודי אדם שהיה עולה לירושלים להקריב את קורבן פסח, לעשות על האש, ללכת לחגוג, לעשות חג, לעשות חג במקדש. והדבר שהאדם שלנו אומר, כשהוא מביא ביקורים, כשהוא עולה לבית המקדש, הוא אומר, ארמי עובד אבי, אבא שלי היה ארמי, ארמי הביד את אבי, או אבא שלי היה ארמי עובד, יש לזה פרסנויות שונות, וירד מצרימה, ומספר את כל הסיפור הזה, איך הפכנו להיות עבדים במצרים, ואיך יצאנו אחר כך, וחזרנו להיות עם. זאת אומרת, הסיפור הרזה הזה, של איך עם ישראל היה משועבד במצרים, ויצא לחירות, חזר לארצו, הוא היסוד של אגדה של פסח, וכל היתר הוא תוספות ופרשנויות ומדרשים, והמנהג הזה שנלקח מהסימפוזיון, הסעודה הפילוסופית היוונית, שאנחנו במקום לשבת ולדבר על אירוס, על אהבה, אנחנו יושבים ומדברים על חירות, הדבר הזה חז"ל כבר לקחו ו... בנו את הטקס הזה שכל משפחה יושבת ביחד ומספרת בסיפור יציאת מצרים. אז אני חושבת שזה לא נבנה בתחילה רק על טראומה, אלא גם על הפלא הזה של יציאה, שאפשר לצאת מעבדות לחירות. ובכל תקופה של ההיסטוריה של העם שלנו, קוראים את האגדה לפי מה שקורה באותו זמן.
דווקא מכירותך את נבחי ארון הספרים היהודי, אז ככה בתוכנית שהיא ממש לפני החג, יש משהו שאת מוצאת במקורות שממנו ניתן לשאוב תקווה ואופטימיות?
אני שואבת תקווה ואופטימיות מעצם קיומם של המקורות, שהם גם מקורות עתיקים וגם מקורות של ההורים שלנו ו... של ראשית הציונות, וגם הדברים שנכתבים ממש עכשיו. כלומר, שאנחנו אומה שחובה את המציאות ויוצרת ממנו תרבות, ושמנסים לתת פשר לדברים, וששומרים על ערך חיי אדם, שהקדוש ברוך הוא אומר, מעשה ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. כלומר, לא רק ערך, קודם כל ערך חיי אדם יהודי, אח שלנו, אבל גם ערך חיי כל אדם. והטקס הזה שנשב כולנו לסעוד ביחד ולדבר ביציאת מצרים מחר או בערב פסח, לא צריך להיות בשבילי רק כצמדות לכל טקסט האגדה, אלא להזכיר לילדים את הסיפור ולהזכיר את האפשרות שגם בימים קשים מאוד, בכוח משותף, באמונה, במעשים, אפשר לשנות ולצאת ולהשתחרר, שיש חשיבות לדעת מאיפה אנחנו באנו ולאן אנחנו הולכים, ושיש חשיבות לנסות להישאר ביחד. כלומר, ארון הספרים בשבילי הוא מרחב עמידה שעליו אני עומדת ביחד עם כל סוגי היהודים בעולם, גם היהודים שאני במחלוקת איתם על מה שנכון לעשות עכשיו, ואני במחלוקת חריפה, אנחנו נמצאים בימים של מלחמת תרבות. ועדיין אנחנו שותפים לספרים הגדולים, שיש בהם הרבה השראה, אין בהם את כל התשובות, אנחנו חייבים היום להיות אמיצים מספיק וחכמים מספיק לנסות להוציא את עצמנו מן המצב הזה, מהבידוד שלנו בין האומות, אנחנו במצבים באמת מאוד משברים, יהודית, אני חושבת שאני ואת לא נפגשנו בחג כל כך משברי. אבל הספרים בשבילי נותנים נחמה, כמו מפגש עם סבים זקנים, עם משפחה שאת יודעת שאוהבים אותך, ושיש בהם חוכמה עתיקה ועמוקה. אין בהם את כל התשובות, אבל יש בהם את ההשראה, את השפה המשותפת.
ונדמה לי שאת המשפט הזה שלך בכוח משותף, באמונה ומעשים, אנחנו נצא מזה. הלוואי,
הלוואי אמן,
שכך אמן. יהיה.
גם לתת מקום לכאב זה חשוב. צריך לתת מקום והכרה למשפחות שקרועות מכאב, ולכולנו, לכיסא הפנוי בסדר, וכל אחד איכשהו יכול לגרום לטקסט הזה של האגדה להיות לא רק דברים שאומרים, את יודעת, באופן טקסי, אלא גם דברים שבחלקם לפחות נותנים הזדמנות להגיד לילדים שמה שהיה וגם מה שהווה ותקווה למה שיהיה.
דוקטור רות קלדרון, את ממש בדברייך מעוררת גם תקווה וגם השראה. אז אני רוצה לאחל לך בהזדמנות הזו חג מבורך, ולהודות לך מאוד על הדברים הללו. מייסדת בתי המדרש של אלול ואלמה, בית לתרבות עברית, תודה וערב טוב.
תודה רבה, וגם העצב הוא מקום של שותפות, גם בזה שזה מידה של נחמה.
ברור.
תודה יהודית, תודה. על העבודה שלך.
תודה רבה. עכשיו אנחנו עם ג'ון פולין, אביו של החטוף הרש גולדברג, ובעלה של רייצ'ל, שרייצ'ל זכתה למקום של כבוד ברשימת 100 המשפיעים של המגזין טיים. ערב טוב לך ג'ון, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב לא כל כך טוב, מקרבים לחג הכי קשה עד עכשיו, כל חג, כל שבת קשה, זה הולך להיות החג הכי קשה עד עכשיו, אין לנו מה לחגוג, אין לנו חירות, אבל תודה רבה.
באמת אחרי פתיחה כזו, כשאומרים נעתקו המילים, אז הם באמת נעתקו, אז רגע אחד ננסה לחזור כדי להדהד ולתת את המקום לרייצ'ל, על הבחירה בה. מה אתה רוצה להגיד על הבחירה של מגזין טיים בה כאחת ממאה המשפיעים?
אני מאוד מאוד גאה ברייצ'ל, מגיע לה, אני אציין פה, והיא מציינת בכל שיחה, שהיא מקבלת את זה בזכות כל משפחות החטופים, כל המשפחות עובדות, עושות מאמצים ללא סוף, אבל כל הכבוד לרייצ'ל וכל הכבוד לטיים, שהם מבינים את החשיבות, בכל העניין, כל הסיפור של החטופים.
כן. ואם הייתי מבקשת אותך, ג'ון, לתאר בכמה משפטים את הדרך שאתם עוברים ביחד ועוברת רייצ'ל בחצי שנה האחרונה. הרי יש פה גם כאב וטראומה מאוד גדולה, אבל לצד בחירה לעשות מעשה בדרך מאוד נחושה. אז מה היית אומר?
אני הייתי אומר ככה, אנחנו עוברים טראומה הצודקת, ויש הרבה אנשים פה כאילו להאשים, אבל אנחנו עוברים את זה ללא כעס, ללא זעם, אנחנו מדברים עם כולם, עם מנהיגים פה בארץ, עם מנהיגים בארצות הברית, עם מנהיגים מכל העולם, ואנחנו פשוט עושים כל מאמץ, כל דבר שאפשר לעשות כדי להגיע למטרה האחת הספציפית שלנו, וזה לשחרר את הרש הבן שלנו ואת כל שאר החטופים. עד עכשיו לצערי אנחנו כולנו נכשלים, אבל לא מפסיקים לעבוד.
אתה יכול להגיד כמה מילים על הרש?
אני יכול, הוא ילד סתקן, הוא חגג יום הולדת 23 כמה ימים לפני מסיבת הנובה, הוא חגג שם יום הולדת, הוא היה עם החבר הטוב שלו, הנר שפירה, זיכרונו לברכה, גיבור ישראל בכל סיפור הזה. הרש ילד סקרן, אוהב כדורגל, אוהב להיות עם אנשים, הוא אוהב לקרוא, הוא תמיד, תמיד בספר, אוהב לטייל, והוא תכנן את הטיול הגדול. היה לו כרטיס, ל-27 בדצמבר, לאודו, לגואה, ואנחנו ממשיכים לקוות שהוא יצליח לנסוע לטיול הגדול, אפילו אם זה עם יד אחד.
כן. כל מה שנותר לנו זה להצטרף לאמירות של רייצ'ל, שהתקווה היא חובה, ולהצטרף לאמונה ולתפילה, שהוא יחזור אלינו, הרש בריא ושלם עם החטופים כולם. ואם יש משהו,
נכון. ואם
יש... נכון. כן, סליחה.
לא, הייתי אומר שזה נכון, אי אפשר לאבד תקווה, ולגבי מה שאמרת על התפילה, זה הכי חשוב, ואנחנו מודים לכל עם ישראל, אנחנו מרגישים את החיזוק, את התמיכה, את התפילות, את החיבוקים, מכל העם, ממיליון אנשים בעולם, וזה מה שנותן לנו את הכוח כל יום, לצאת מהמיטה ולהמשיך במאבק החשוב הזה.
אז גם מאיתנו חיבוק וחיזוק גדול, ושנתבשר בשורות טובות, אמן, ותודה רבה רבה על הדברים הללו, ושפו גדול לרייצ'ל.
אמן, אמן, תודה רבה, ואנחנו, יש לנו עוד 28 שעות עד ליל הסדר, אנחנו עוד מקווים ועוד עובדים שישחררו את כל החטופים ויהיו בארץ לליל הסדר.
אמן ואמן ואמן. תודה, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם מרואיין מאוד מיוחד, עם מוקי צור, סופר, היסטוריון, חבר קיבוץ עין גב, ולשעבר מזכ"ל התנועה הקיבוצית המאוחדת. ערב טוב לך, מוקי.
ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו.
תודה לכם.
ואנחנו... לפני הפסח והגדת הסדר הקיבוצית ידועה גם ברעיון עצמו, גם בשילוב שהיא מביאה בתוכה, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על החזון הקיבוצי דווקא ערב החג, בהתייחס או בראי השבר של השישה חודשים האחרונים.
אנחנו, הסדר הזה, אוכלים הרבה מרור, אבל תקווה היא לא שאלה של בחירה. תקווה היא שאלה הכרחית, היא חיונית, היא לא אשליה, היא תקווה. ויש לנו צורך גדול עכשיו, לחפש את הדרכים, להפוך את התקווה לממשות. זה לא פשוט, אבל צריך לקחת בחשבון שהתנועה הקיבוצית מראשיתה פעלה בתחושה שצריך להתחיל משהו. לא רק להמשיך, אלא להתחיל משהו.
ואגב, האמירה הזאת אולי לוקחת אותנו למקום, אם אתה יכול לספר קצת על הרקע, או על האילוצים, הסביבה והתנאים שבה נולדה אגדת הסדר הקיבוצית.
אז בהתחלה, הקיבוצניקים היו יתומים עם הורים רחוקים. הארץ הזאת הייתה מלאה אנשים צעירים שאמרו שלום להורים והתגעגעו, ופסח היה חג שבו היה מוקדש לגעגועים. לא עשו בו הרבה, אבל היה מוקדש לגעגועים. ההתחלה של הסדר הקיבוצי מתחילה דווקא לא בקיבוץ, אלא בתל אביב, בראשון, בכל מיני מקומות שבהם בני הנוער אחרי סדר הפסח המשפחתי היו יוצאים לכיכר העיר ובורחים כאילו מהסדר כדי לשיר שירים ארץ ישראלים ולרקוד. מזה בעצם התחיל הסדר הקיבוצי. אבל כשהוא התחיל זה הלך לאט, כי כל הזמן היה חשש שמה הסדר יפתה לחזור הבית, שמה הסדר, הגעגועים לסדר של ההורים, יפתה את האנשים פשוט לקום, לקחת את המזוודה ולחזור הביתה. ולכן זה לקח זמן. היו אז סדרים של דמעות עם אגדות שלא קוראים אותם. ואחר כך לאט לאט נכנס הרעיון שבעצם סדר הפסח נולד מהרבה בחינות בארץ, ושאם שווים לארץ צריך לעשות מזה עניין. ומהו העניין? יש כמה תמירות לגבי ההגדה של פסח המסורתית. למשל, שמשה לא מופיע בה. הסיפור המקראי על יציאת מצרים צונזר. בהגדה של פסח. הוא לא צונזר, אלא מופיעות בו מדרשים על יציאת מצרים. ואז מישהו אמר, רגע, משה לא מופיע בהגדה, בואו ניקח את המקרא, ונקרא את יציאת מצרים האורגינלית.
כן, ובתהליך הזה שאתה מתאר שהוא מאוד מרתק, בסוף כשזה יתמקם ויתעצב, אז אתה יכול לתת קווים לדמותה של אותה אגדה קיבוצית?
כן, אני אגיד בעצם במה היא שונה. היא שונה בסיפור ההיסטורי האורגינלי, היא שונה בזה שהיא שמה את האביב במרכז, היא שונה בזה שהיא הבינה את הרעיון כשיבה להיסטוריה, כשיבה לאחריות להיסטוריה, ולכן הכניסה פרקים הן מתולדות כל קיבוץ והן מתולדות הארץ, כמו ההפלה, הקמת המדינה, השואה, כל הדברים האלה נכנסו להגדה של פסח. ומאוד מעניין שלמשל בקיבוץ הדתי, שהיה מחויב להגדה המסורתית, בשנים הראשונות ביצעו את ההגדה המסורתית והוסיפו לה עוד הגדה. אגדה קיבוצית, שדיברה על ההיסטוריה ועל האביב ועל הקציר ועל כל הדברים האלה, ולמעשה האגדה הקיבוצית הכניסה בתוכה הרבה דברים שחלק מהם נשרו, הם נשרו כי למשל ציינו את השואה, והגיע יום השואה, אז השואה יצאה מהגדה. הגיע יום העצמאות, אז כמה פרקים לקראת העצמאות יצאו מהגדה. וחזרו הרבה דברים מהגדה המסורתית. אבל בסך הכל צריך לומר שמהמצאת הדפוס עד 1960, אני בזמנו מצאתי 6,000 אגדות שונות.
כן.
ומ-1930 עד 1960 מצאנו 700 אגדות קיבוציות.
וואו. ואני אשאל אותך לסיכום, מוקי, כי נדמה לי שאין מי שמייצג את החזון הקיבוצי צלול ובהיר ומנוסה ממך. השנה הזו, כשתסב לקרוא את האגדה, מה יהיו הדברים שאתה תרצה להתעכב, להדגיש?
אז קודם כל, אנחנו שווים להתמודדות עם ההיסטוריה, התמודדות אכזרית עם ההיסטוריה. בערב הזה שאנחנו נמצאים עם החטופים ונמצאים עם העובדה שקיבוצים עברו, קיבוצים בעיירות עברו מה שעברו, כמו שנקרא בדמי חיי, אז כל הדבר הזה בעצם יבוא לידי ביטוי בסדר הפסח. אבל גם חשוב מאוד לזכור שאנחנו שוב מתחילים, ואנחנו מתחילים לבנות את החברה הישראלית קצת יותר מפוקחת מצד אחד, עם המון המון סכנות מצד אחד, וגם עם הרבה מאוד סיכויים. למעשה, מה שאני מנסה להסביר לחבריי בזקנתי, אני הופך להיות הסבא של הסדר, לא אב הסדר הקיבוצי, אלא הסבא של הסדר בקיבוץ שלי, ובו אני בעצם מנסה לומר, מה שקרה איננו סוף אלא התחלה.
וואי, נראה לי שאין משפט יותר חזק מלסכם את הדברים הללו, מה שקרה הוא לא סוף אלא התחלה. מוקי צור, סופר, היסטוריון, חבר קיבוץ עין גב, מזכ"ל התנועה הקיבוצית המאוחדת לשעבר ומעורר השראה. אז תודה רבה על הדברים הללו. ושיהיה חג מבורך עם בשורות טובות, אמן.
אמן.
ועכשיו, אנחנו מבקשים לדבר עם רן קוניק, ראש העיר גבעתיים, שאומר, מאז השבעה באוקטובר הבנתי שאין עוד אופציה לשתוק יותר. ערב טוב לך רן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ושמחה, תודה לכם.
אולי בהזדמנות הזו לפני שנתחיל נברך אותך על האמון המשמעותי שקיבלת המחודש והמשמעותי שקיבלת מאזרחי גבעתיים.
כן, תודה, תודה רבה, זה לא מובן מאליו.
ממש לא.
אני מעריך את זה מאוד.
וזה מעיד כאלף מילים. אז דווקא בימים אלו שאנחנו מחפשים לשמוע קול ציבורי משמעותי, עם עומק ועם תוכן, אז אני רוצה לתת לך את הבמה לדבר על התובנות שלך בעת הזו.
אוקיי, תודה קודם כל על ההזדמנות. אנחנו כבר כמה שנים, ואני ממש זוכר את עצמי כל שנה בטקסי יום השואה ויום הזיכרון, רואים את האסון שהולך וקרב ומדברים על החשיבות של שמירה על חברה חזקה ומאוחדת, ועל זה שיש לנו רק מדינה אחת, ועל זה שלמרות שאנחנו בתקופה מודרנית עם נגישות ושקיפות ושהכל מצולם, עדיין יש סכנות קיומיות למדינת ישראל, ועדיין, כמו שאנחנו קוראים בהגדה, בכל דור ודור קמים עומדים עלינו לחלותינו.
וסליחה שאני קוטעת אותך, אבל אם הייתי מבקשת אותך לדייק את אותו דבר מאוד מסוים שבעתיו אתה אומר לא עוד.
תראי, זה אוסף של דברים, אבל אם אני צריך לתת לזה כותרת, זה פשוט קצת לא נעים לומר, זאת מילה קשה, אבל התפרקות של החברה הישראלית בתהליך רב שנים, מהערכים עליהם קמה המדינה, מהמקצועות שפעם עסקו בהם ידיים יהודיות עובדות, מהתלות שלנו בהרבה גורמים חיצוניים כולל בצבא, מהרצון שלנו להיות אמריקאים וכל התוכניות טלוויזיה, זה התפרקות שלמה.
אני כל כך מסכימה איתך עם כל מה שאתה אומר, ודווקא כאיש עשייה, אז מה לדעתך צריך שיקרה על מנת לקיים? בעצם אתה אומר יש פה קלקול בהרבה מאוד רבדים.
ממש.
ותיקון כאן ועכשיו. אז מהו התהליך של התיקון שאתה רואה? עכשיו תיטע בנו אופטימיות.
א', אני אופטימי כי אני, וכתבתי את זה גם בטור שלי, כי כשאני רואה את הדור הצעיר, את הלוחמים והלוחמות שאהבנו במרכאות לרדת עליהם שהם דור הטיק טוק, כשאני רואה את העומק, התעוזה, המסירות, ההכחבה, זה באמת מעורר הרבה גאווה ואופטימיות, ואני גם חושב שקיבלנו במרכאות כפולות ומכופלות, באמת הזדמנות אולי אחרונה, לבנות מחדש את המדינה, נשתמש במושג מתכנון ובנייה, ממש לעשות פינוי-בינוי, ריסטארט למדינה, חזרה...
זה אפשרי?
כן, זה אפשרי, בתנאי שיהיו לנו מנהיגים אמיצים, בעלי מעוף, ויכולות מנהיגותיות ואומץ, שיעמדו ברשות המדינה, ובכלל שיהיו שם בכנסת או בממשלה, ואני חושב שזאת הבעיה הכי קשה שלנו, וזה מכל הכיוונים, אגב, זה לא רק נתניהו, יש לנו פשוט משבר, מנהיגות, קשה ביותר, אף אחד מהאנשים שם לא מתקרב בכלל לרמה.
ואתה
לא
יכול לראות מול העיניים משהו אופרטיבי, שיביא אותנו במהרה בימינו לחידוש
אני חייב להאמין בזה, כי א', אני באדם אופטימי, ב', אני חושב שיש לנו מדינה נהדרת, עם אנשים מאוד טובים, באמת יש המון אנשים טובים במדינה, וגם עם צבא מאוד חזק, ובסוף, בסופו של דבר, אנחנו כן סוג של פלא, וכן נעשים פה דברים מדהימים, רק יש דיסוננס, ממש פערים עצומים, בין היכולות הטכנולוגיות וה... יזמיות וכל מה שקורה במדינה ב-75 שנותיה לבין ההתפרקות מהרגליים, הרגליים, הבסיס של המדינה, שזה הערכים, זה החינוך, בתי הספר המקצועיים, החזרה אפילו לנושאים התרבותיים, לכל עם יש את הפולקלור שלו ואת ריקודי העם שלו ואת השירים שלו, פה השירים שעליהם גדלנו, ריקודי העם, כל הנושא התרבותי, אפילו הטלוויזיה, תוכניות עם עומק, כמו שהיה פעם, היום זה הכל ריאליטי והכל רייטינג, והילדים שלנו גדלים, עם מצד אחד, אם הם מאוד מוכשרים ולא פחות אמיצים מהדורות הקודמים, מצד שני, באמת הערכים שעליהם נבנתה המדינה, ושהם חיברו, למרות כל המחלוקות, בין חלקי המדינה, ולפחות יצרו והולידו מנהיגים ואנשים ראויים שלא חששו ללכת לשירות הציבורי. כן. היום לגמרי. אנשים טובים לא רוצים ללכת לשירות הציבורי, וזאת הבעיה הכי קשה של המדינה הזאת. השירות הציבורי והחינוך והכל.
ורן, אם אני אשאל אותך בסוף, אתה באמת ראש עירייה יעיל פעיל שזוכה לאמון רחב מאוד, מה אתה בחלקת האלוהים של גבעתיים מתכוון לעשות אחרת?
אז קודם כל אני מביע את קולי, וגם okay. כתבתי שאני לא ששתקתי עד היום, כן?
כן.
אבל אני לא מתכוון כן. לשתוק יותר, ואני ככה מתכוון גם לשדר גם התושבים שלי וגם לילדים במערכת החינוך, אני כן מתכוון, וכבר התחלתי עם זה, של להכניס תוכניות מטעם העירייה, אני לא הולך לחכות למשרד החינוך פה, תוכניות חינוכיות ערכיות למערכת החינוך. התחלנו לפני שנתיים, סתם דוגמה, עם פרויקט מדהים של לימוד הזמר העברי עם גבי ברלין, זיכרונו לברכה, שלצערי נפטר בינתיים, אבל מה שאני יכול לעשות במסגרת הגדלת ערכי ההתנדבות, העזרה, התמיכה, הסולידריות, הערבות ההדדית, כל הדברים האלה, מה שאני אוכל, אני אעשה כמה שיותר, גם במערכת החינוך שלנו וגם בקהילה של גבעתיים, אבל זה לא מספיק. זה צריך לבוא עם הובלה של ממשלה, עם ממש שינוי מהותי בצורה שבה החברה הישראלית מתנהלת, מערכת החינוך מתנהלת, העדפת מקצועות, החזרת כן. בתי הספר המקצועיים לחקלאות, דברים שעליהם באמת המדינה קמה, ואני חושב שהם הבסיס שלה, והם גם מחברים בין חלקי האוכלוסייה. זה לא יכול שכולם פה ירצו להיות הייטקיסטים, ומיליונרים, ומפורסמים, וסלבס, וכל המדינה הזאת תהיה מין משהו שעטוף בקוסמטיקה כל הזמן.
אז רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו, ותודה רבה על הדברים, ואנחנו תמיד נשמח לכל היוזמות והירהורי לב האלה, וההתבטאויות לתת במה אצלנו, ולהדהד את הקול הזה, ובהזדמנות הזו אני רוצה לאחל חג מבורך ובהצלחה בכל שתבחר.
תודה לכם ולכולנו עד כמה שאפשר, חג שמח, שיהיה בבשורות טובות.
תודה רבה.
תודה.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו היקרה דבורה שירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, ומדי שבוע דבורה היא זו שמהדהדת חדשות מועילות ועשייה טובה של אחרים, והפעם אנחנו רוצים לחרוג מן המנהג ולהדהד עשייה מרשימה של דבורה עצמה, שגייסה גם השנה כבכל שנה לחג הפסח הקרב ובה חבילות מזון עבור משפחות שכולות שתרמו איברים והצילו חיים ונמצאות במצוקה כלכלית. לקראת חג הפסח היא פונה לכל החברים האישיים שלה ולארגונים שונים ומגייסת את חבילות המזון. נכון להיום כבר מעל 2,000 חבילות מזון גויסו. דבורה, ערב טוב.
וואו, ערב טוב, שבוע טוב, כבר אמרת הכל, כאילו נשאר לי מה לומר.
וואי, יישר כוח.
תודה רבה.
לא, אבל בואי נתחיל באיך נולד הרעיון.
הרעיון נולד לי מעל עשור, כאן לדעתי 13 שנה בערך, שמשפחות התחילו לפנות למרכז הלאומי להשתלות, לבקש אם אפשר לעזור להם, אם זה בחבילות מזון, אם זה בפרוצדורות, אם זה ב... תורים כאלה ואחרים, וראינו שהם נתקלים בהמון המון המון בעיות, אם זה בירוקרטיה, אבל כל מה שנגע לי ללב, זה באמת שמשפחות נשארות ללא אוכל, זה מאוד מאוד מפריע לי ברמה האישית לראות את זה, שאדם אין לו מה לאכול. והחלטתי לקחת את זה על עצמי, ממש אני בעצמי, ולגייס חבילות מזון, וכל שנה, אגב, כמות המשפחות שפונה למרכז להשתלות הולכת וגדלה.
את יודעת, אני רוצה לשתף אותך, מה ריגש אותי כשקראתי על העשייה שלך. אני אומרת, אם כל אחד מאיתנו, דווקא בימים שלפני החג, היה בוחר לא לעמוד מנגד, ולבחור בן אדם אחד ומעשה אחד, שעושים כמצוות החג, אגב, זה חלק מהערכים, אותה סולידריות ואחדות, זה לא מילים חלולות, זה סולידריות, יש לה משמעות מעשית, היא לא רק רטוריקה. אז אני חושבת, אם כל אחד היה עושה את זה, על זה, איזה עולם יותר טוב היינו חיים בו?
נכון, וזה מאוד מציק לי, אני, לא רק במקרה של משפחות שכולות, מציק לי התורים שמחכים למזון, זה באמת קורא לי את הנשמה. אני אומרת לך שמישהי תלמה לי בווידאו, יש לי את הווידאו, והיא אומרת לי, דבורה, הצלת אותנו. ומה יש שם בסך הכל? יש שם אורז וקטשופ, ואת יודעת, דברים מאוד מאוד בסיסיים.
אני חושבת שתשומת הלב וההתייחסות היא לא פחות חשובה מאשר התחולה.
איך יכול להיות שמשפחה שהצילה חיים וגרמה לכל כך הרבה אנשים טוב, נשארה בלי פת לחם? אני לא אומרת על כל המשפחות כמובן, יש משפחות שמגיעות למצבים כאלה ואחרים, אני אתן לך דוגמה, יש משפחה שהאבא רופא שיניים, והוא נפטר ותרמו איברים, והבת שלו הייתה חיילת בצבא, ולא היה מי שיטפלה בשיניים. אני ביקשתי מהרופא שיניים הפרטי שלי, אני יכולה לציין את שבור באמת, איתן זומר, הוא טיפלה בכל הפה. טיפלה בשיניים, את מבינה, זה כאילו סיטואציה מאוד מרגשת של נתינה.
את יכולה קצת לחלק איתנו כמובן, תוך שאנחנו שומרים על צנעת הפרט, את התגובות שאת מקבלת מהמשפחות?
אנחנו מקבלים תגובות מאוד מאוד חמות, ויש משפחות כל כך בקושי, שאנחנו לא שולחים להם רק חבילה אחת, אנחנו שולחים להם 2, 3, 4 חבילות, כדי להרגיש שהם קיבלו מספיק, כי יש משפחות שהן מרובות ילדים, תראי, לפעמים אב המשפחה נפטר, לפעמים לא עלינו ולא על אף אחד מהילדים, וזה גורם לאיזשהו סוג של זעזוע, כי זה גם פטירות פתאומיות, שלא ציפו להם, לא היה זמן פרידה, וכנראה לא כולם חזקים ברמה הכלכלית, והמצב עוד יותר מדרדר. וכשאת מקבלת את הרשימות שהן מסודרות, ועם מספרי סלולרי, ועם כתובות, ואת רואה שהכל אמיתי, אין פה עמותה מאחורי זה, זה אני מול החברים שלי, סליחה שזה נשמע ככה, אבל זאת מציאות. ואני מול החברים שלי, ובאמת בהתנדבות מלאה, והמשפחות כל כך מוקירות, הדמעות, הדמעות.
עכשיו
את
משהו...
יודעת, הילדים, האמא מסריטה את הילדים, והילדים אומרים לנו תודה רבה שדאגתם לנו למצות, שדאגתם לנו בראש... מה זה?
ואי אפשר שלא לשאול אותך משהו בנימה אישית. מה לך עושה הנתינה?
זה עושה לי המון טוב, אבל אני לא יודעת לקבל. כולם אמרו לי, תפסיקי לתת, למדי קצת לקבל. אני חושבת שזה גם, הנתינה נותנת לי המון. אני, זה אור בעיניים. המילה נתן, את יודעת, קוראים אותה מימין לשמאל ומשמאל לימין אותו דבר.
כן.
וזה נותן לי המון, וזה לא רק בתחום של המזון, זה נתינה באופן כללי. אני היום הייתי עם הנכדים באיזה מקום, וראיתי שני חבר'ה שניקו את הגינות. אמרתי להם, אתם רוצים מים? אמרו לי, כן, הוצאתי את הבקבוק מים שהבאתי לנכדים שלי לגינה, נתתי להם לשתות. והנכדים לומדים, זה כמו שאת אומרת, נכון. זה לראות את האחר. נכון. וכשאחד מהנכדים רואה ילד שיושב לבד ולא משחק והוא ניגש אליו, והוא אומר לו, אתה רוצה להשתתף איתנו במשחק, מסתבר שהכל זה חינוך.
לגמרי.
מסתבר זה שהכל חינוך, זה גם בא מהבית, וגם מהחברה, ואחד רואה את השני, ובאמת, אני מדברת איתך עכשיו עם דמעות בעיניים, כי זה מרגש ברמות מאוד גבוהות. מאוד גבוהות.
אז דבורה יקירתי, שוב תודה רבה, שפו גדול על הדוגמה האישית הזו, והלוואי ונזכה כולנו, להיות מסוגלים ונכונים לתת כל אחד את שלעיל ידו, אבל להיות מודעים למעלה הזו של יכולת הנתינה.
אמן ואמן ואמן, ושמפה באמת החומרים תצא תורה.
אמן, אז שיהיה חג מבורך ובשורות טובות, אמן.
חג שמח, חג מבורך, תודה רבה.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, ואנחנו רוצים לדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, כמי שמדי שבוע מרחיב את דעתנו וליבנו על פרשת השבוע. והפעם אנחנו רוצים לדבר על שבת של חול המועד, על ערכי החג בראי השנה, ובכלל על מה שחייקין נבחר לדבר, אנחנו תמיד שמחים לשמוע. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, אולי נתחיל מליל הסדר, שזה ממש מחר בערב.
כן.
יש כל כך הרבה מה להתכונן,
אתה יודע, בתחילת התוכנית דיברנו עם דוקטור רות קלדרון, אז שאלתי אותה מה נשתנה, ונדמה לי שיש כל כך הרבה שונה מדומה.
כן. ובכל זאת, ליל הסדר מגיע, ו... אנחנו צריכים גם קצת להתכונן לקראתו, לא רק באוכל ולא רק בניקיונות, אלא גם להכין את הלבבות קצת. נראה לי שבחינה הזאת התוכנית יוצאת בדיוק ביום נכון.
לגמרי.
יום לפני הערב, זה ערב לפני.
אז יאללה, תן לנו מתכון להכנת הלבבות.
להכנת הלבבות, אני אגע במשפט אחד שנראה לי מאוד מרכזי בליל הסדר. המשפט אומר בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. המשפט הזה לדעתי מקפל כל כך הרבה תובנות של כל הלילה הזה, אנחנו גם נאמר אותו בלילה באיזשהו שלב. הדבר הראשון בכל דור ודור, לדעת שאנחנו חוליה בשרשרת, אנחנו חלק מרצף. לפעמים אדם נדמה לו שאצלו ובו התחיל העולם. זה מגישה כמובן מוזרה קצת בעינינו, אבל עובדה שהרבה אנשים חושבים ככה, אז אומרים לו, אתה בכל דור ודור, אתה חלק, אנחנו עוד חוליה שמקבלת מהדורות הקודמים, וחושבת גם על הדורות הבאים, ולכן בליל הסדר, אנחנו, כל כך חשוב לנו הרצף הבנטורי הזה, ולחשוב על הילדים, שאנחנו מעבירים את מה שקיבלנו אנחנו מההורים שלנו, אל הילדים שיעבירו את זה בשעתם, לדורות הבאים, זה בכל דור ודור. הדבר השני זה חייב אדם לראות את עצמו. את יודעת, גם על העניין הזה דיברנו לא מעט, היכולת מוצלימית, שאדם ייתן לעצמו דין לחשבון. נדמה לי שאם אנחנו מורגלים, נדמה לפעם לעצור ולעשות את עצמו, הרבה מאוד טעויות אנחנו יכולים למנוע מראש.
לגמרי.
אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, וכאילו הוא יצא ממצרים. בעיניי זה דבר נהדר. זה להפוך בעצם את ההיסטוריה של הקולקטיב כולו לביוגרפיה האישית שלי. אני חושב שברגע הזה, זה כבר לא דבר שאני מדבר עליו כאיזשהו מידע קוגניטיבי, אלא הוא הופך להיות חלק
אתה יודע, הרב איתמר חייקין, אני לא יכולה ש... אני לא יכולה להתאפק ולא לשאול. הרי ההכנות האלה שהן כל כך... נכונות והן כל כך עמוקות, האם הם לא מחייבים הכנה במערכת החינוך של אדם כל חייו? כי הרי אי אפשר.
נכון, צריך, אבל הבעיה שאת יודעת, הלילה הזה הוא הלילה שלנו, זה לא של מערכת החינוך. ברוך השם שבלילה הזה אין את מי להאשים, את המורה, את המחנכת, את המנהל, אנחנו, המורה, המחנכת, המנהל, אנחנו ההורים, זה האחריות שלנו. ולכן לפחות בלילה אחת, בעצם נעצר עוד ככה באופן קבוע, אבל לפחות בלילה הזה, זה עלינו. זה עלינו, המשימה הזאת, כמו שאמרנו, להפוך את זה לזיכרון אישי, ומאמר למשהו הרבה יותר חי, הרבה יותר נוקע בלב שלי, הרבה יותר משמעותי ממילא. הוא יצא עם מצרים, זה יכולת שלנו להפוך את המורשת הכללית שלנו למורשת האישית שלי. בכלל ההבדל בין המילה מורשת להיסטוריה. זאת אומרת, בהיסטוריה אני מתחיל בהווה ומנסה כמה שיותר להתנתק ממנו ולחזור לעבר. במורשת אני עושה בדיוק את הדבר ההפוך. אני מתחיל בעבר וחוזר אל ההווה לשאול את עצמי, אוקיי, אז מה זה אומר לי? במקשר שלנו
ונדמה לי שהשנה זה אומר הרבה מאוד.
זה אומר כל כך הרבה מה אנחנו עושים על מנת לצאת ממצרים לאלו שעדיין כלואים בבור, עדיין נמצאים באותם ממש מתחת לאדם, אותם מנהרות, שבעזה, שבמצרים האלה, איך אנחנו עושים את זה. אולי נקודה אחרונה, בעניין הזה, במשפט הנהדר הזה, מישהו פעם אמר והסביר שחייב אדם לראות עצמו כאילו. זאת אומרת, אולי לפעמים אנחנו יותר מדי רציניים ביחד לעצמנו, כבדים, רוצים שיתנו לנו את הכבוד שאנחנו חושבים שמגיע לנו. אנחנו מאוד נפגעים, בדרך כלל גם כשאנחנו נפגעים אנחנו מאוד פוגעים. אז הוא אמר, צריך לקרוא את המשפט הזה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו, ואז למעלה הוא יוצא מצרים. כמה פעמים אנחנו נתקלים בסיטואציה, שאם אני מסוגל להזיז את עצמי רגע, ולשים את עצמי כאילו, אז אוקיי, הוא עקף אותי בכביש, עקף אותי בתור, אוקיי, זה אמר לי משהו. עזוב, תתייחס את עצמך לפעמים ככאילו, ופתאום תראה מכמה מיצרים, אתה מצליח לחלץ, בלי מאמץ אפילו.
לגמרי.
אבל אז באמת, אם נחזור לעצם העניין הזה, אני באמת מסכים איתך שהשנה זה אתגר. השנה כל המילים שאמרנו כל שנה פתאום והיא שעמת, כן? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, השנה יהיה לנו מאוד קל לראות את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים. לא נצטרך הרבה דמיון.
נכון.
לא נצטרך הרבה להשקיע בתיאטרון שאנחנו עושים אותו בשביל להעביר את המסר לילדים. פשוט יצטרך לשים כיסא, לקשור עליו סרט צהוב, ולהראות, הנה הכיסא הזה, הכיסא הזה זה לאותם חטופים שיושבים בשבי החמאס, יושבים
בבור החמאס.
וכשתסתכל עליהם, נדמה לי שכולנו נרגיש כל כך במצרים, ונתפלל ונרצה כל כך לצאת משם, שממילא ליל הסדר, אני חושב, יפעל עלינו, אולי כמו שלא פעל הרבה מאוד שנים, הבקשה הזאת היא לצאת מעבדות לחירות. בתחילת ליל הסדר אנחנו אומרים, השתה עבדי, לשנה הבאה בני חרי, שזה בעברית, השנה אנחנו עבדים. כל השנים אמרנו את זה, איך שטויות אנחנו עבדים? אני עושה מה שאני רוצה, מה שבא לי. אבל פתאום כמה מאחינו ואחיותינו הם באמת באמת במצב הזה של עבדות, של שבי, של איסורים, וכמה אנחנו מתפללים, לא לשנה הבאה, אלא ממש ממש עכשיו.
בשנה הזו.
כולי להיות בני חורים.
אמן.
נזכה לראות אותם בחזרה בביתנו.
אמן ואמן.
כל הדין הסדר הזה, אם נקדיש אותו, אני חושב, גם לחיבור הלאומי הזה שלנו, ולצאת מהפינה הפרטית שלנו, אל הקולקטיב, אנחנו נמצא שם את אותם, את אותה ערבות הדדית, ולהחזיר בחזרה הביתה את כל מי שלא זכו השנה, שבפסח הבא, בעזרת השם, נזכו להשם יחד עם כולנו.
הרב איתמר חייקין, שכל הברכות האלה וכל התקוות האלה יתגשמו לטובה, ובהזדמנות הזו גם לך חג מבורך עם בשורות טובות. תודה רבה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה בדיוק המקום להודות. ערך אותנו והפיק אותנו אסף נבו, תודה רבה. אריק בן דוד ובני שאולסקי אחראים על השידור, תודה רבה, ותודה רבה לאורך הדיגיטל שלנו, אסף חרמוני. אנחנו כאן, תחשבו טוב, ב-103. מכאן אנחנו שולחים ברכה לחג מבורך ובשורות טובות לעם ישראל בכללותו, והלוואי ונזכה לראות את החטופים שלנו חוזרים הביתה שלמים ובריאים. תודה רבה. כאן יהודית גריסרו, ערב מבורך.
אשר הוא לא יום ולא ליל, קרב יום, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא ליל, רם הודה, 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 כי לך היום אף לך הלילה, רם הודה, 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 כי לך היום אף לך הלילה.
לך הלילה שומרים הפקד הפקד לעירך כל היום וכל הלילה שומרים הפקד הפקד לעירך כל היום וכל הלילה תאיר 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 כאור יום חשכת לילה תאיר 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 כאור יום חשכת לילה laila tayr 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 yom khashat laila karav yom karav yom asher lo yom zal laila karav yom karav yom אשר הוא לא יום ולא לילה